בברסלב בוער אש, אבער אותה בליבי. בברסלב בוער אש, אבער אותה בליבי. בברסלב בוער אש, אבער אותה בליבי. היי בברסלב בוער אש, אבער אותה בליבי. היי 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 היי. רבי נתן עד הבוקר שם היה שר, שר בוכה וצועק עד הבוקר רבי נתן. אבל אנחנו אין לנו כוח רבי נתן, מה יהיה איתנו? היי רבי נתן, אתה יודע מה עובר עלינו. תבינו רבותיי, תבינו את גודל התימה, את גודל התמיהה, תבינו. אם זה היה צדיק בדור שלנו, שמבין אותנו, את כל הירידות והביזיונות שלנו, שאנחנו מבוזים בני עצמנו, ומושפלים בני עצמנו, וכל השטויות שרצנו בראש, זה גם היה חידוש, למה? מה לך צדיק הזה גדול לעומת המצב שלנו? זה הפלא. מה אתה מבין בכלל? מה שייך לך הדברים האלו? אז תמיד צדיק ב-200 שנה, והוא יגיד לך מה עובר עלינו, זה פליאה על פליאה. מה לך ולדברים האלו בכלל? אלא ודאי זה צדיק הזה נורא שבא לעזור לנשמות נפולות. העצה המיוחדת שלו, המרכזית שלו, זה לדבר לשם. העצה המרכזית של המנחם ברסלב עליה ומיקד את הכל, זה לדבר אל השם. השאלה היא, לכאורה מה הוא מחדש? כי לכאורה זה לא דבר חדש בכלל לדבר לשם. לדבר לשם, קיימו את זה האבות הקדושים. לדבר לשם, קיימו את זה הנביאים. זה מדרשים מפורשים. לדבר לשם, אנחנו נראה עוד מעט שזה רמב"ם מפורש, שזה בעצם היה מעיקר הדין. התפילה הייתה, כמו שקיבלנו מהר סיני, הייתה לדבר להשם וזה היה חיוב, עד שעזרו ודינות תקנו תפילות מסודרות. אז לכאורה מה הוא חידש רב נחמן ברסלב בכלל? לכאורה. למה לכאורה? כי אנחנו נראה שלא רק שהוא חידש, הוא פשוט מיקד אותנו בכזאת צורה נפלאה וגילה לנו מה תמון פה. מתברר שרב נחמן ברסלב לא מחדש את לדבר להשם, את זה הוא לא מחדש. זה דבר יסודי, אלמנטרי, בכלל ביהדות. אלף בית של יהדות, של קשר עם בורא עולם, מדבר להשם. אבל הנקודה שמה הוא כן חידש, הוא חידש את החשק ואת הרצון לקיים את זה בפועל. את החשק והרצון לקיים את זה, את זה הוא כן מחדש. למה? כי הוא מגלה לך מה תמון בזה, הוא מגלה לנו מה תמון בלדבר להשם, הוא מגלה לנו כמה רוצים לשמוע אותנו למרות הכל, כמה זה חשוב לרפואת הנפש שלנו ותיקון נפשנו, כמה זה חשוב לדבר אל השם למרות הכל. וכשהוא מגלה לנו מה תמון בזה, מתעורר החשק לקיים את זה. זאת אומרת, ודאי שהדבר הזה כשלעצמו ידענו אותו מכל הדורות. את זה הוא לא מחדש רב נחמן ברסלב. לכן אומר, אני כאן חדש מלא ישן. זה ישן, זו דרך ישנה נושנת מאוד לדבר אל השם. מה, כאן חדש מלא ישן? כי כל הישן הזה נאמר בהתחדשות גדולה. הוא מגלה לנו מה תמון פה? מה תמון אל סודות נפלאים, תמונים בעניין של לדבר להשם? למה זה כל כך נצרך לריפוי הנפש שלנו? למה זה כל כך נצרך לריפוי הנפש שלנו? כן, אנחנו, כשהולכים הרבה פעמים מפוצצים, זאת רק נקודה אחת בכל המהלך הזה שנקרא לדבר להשם. כן, מתברר שיש מושג שנקרא מערבים. מה זה מערבים? אמבוש, מערב. מערב זה יושב לו אויב בדרך ומחכה לך שתבוא והוא גונב אותך. והוא פוגע, והוא מזיק. יש גם בתפילות מערבים. אומר רב נחמן ברסלב, התפילת 18 שאתה מתפלל, כיוון שהם הסתרה לך מכירה את כל התפילת 18 היטב היטב, כל הדרכים של תפילות 18, הם שמים שם מערבים. ולכן הם מצליחים לפגוע בנו ולגנוב. והסימן לכך, מאוד פשוט, שאדם בתפילת 18 עושה הרבה סידורים. בתפילת 18 אדם מתקן הרבה תיקונים, פותר הרבה בעיות, מגיע לשופרסל, הולך סלוני תשובות לשאלות לאנשים, כל מיני בעיות הוא פותר. זאת אומרת, מכיוון שיש מערבים, אז עשית לך גונבת שם בתוך ה-18. נו, אז מה יש אם אתה מדבר אל השם? אתה מדבר אל השם בשפה שלך? זו תפילה חדשה שהם לא מכירים, פה הם לא יכולים לגנוב. לכן יותר קל שזה יתקבל. מעניין. נוסף לכך נגלה אמנך באמת לבעוד נקודה מעניינת. תהילים זה דבר מאוד גדול, מכמה וכמה טעמים, אבל תהילים, דוד המלך בשאגות שלו בתוך התהילים, כלל את כל הצרות של כל יהודי ויהודי. ואין לך יהודי שאין לו פינה בתוך התהילים. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה, חד משמעי. אבותיי, זה חוק אבסולוטי. מוחלט. אין לך יהודי שאין לו פינה בתוך התהילים. אבל אחרי הכל, זה רוח הקודש של דוד המלך. זה רבוי שמות קודש גם כן מהרוח הקודש הזך ומזוכח של דוד המלך. כשהוא המשיך את הלשונות שלו, זה הכל רוח הקודש כל כך גבוה, שזה כלול שם המון שמות קודש. מרוח, מהזכות שלו נמשכו שמות קודש שם, בתוך התיבות, בצירופים שלהם. אבל אחרי הכל זה רוח הקודש של דוד המלך. רוצים לשמוע גם את הרוח הקודש שלנו. מה לנו ברוח הקודש בכלל? זה רוח הקודש מדבר איתי. אזכרה נגינתי בלילה. אם לבבי אשיחה, אני מדבר מה שיש לי בלב, ויחפש רוחי. מתבררת הרוח הטובה של האדם מתוך הרוח הלא טובה, הרוח נחייה שבו. הידי שאתה מדבר להשם, ומתחנה אליו בלשון שלך, בשפה שלך, מתחזקת רוח הקדושה שבך, הרוח הטובה שבך, ונכנעת הרוח רעה והרוח נחייה שבך. את זה רוצים לשמוע, את הרוח טובה שבך, את הרוח הקודש שלך. כמובן שיש כל מיני מקומות איפה לעשות את זה. אדם יכול להתפלל גם בחדר שלו, גם בחדר. דוד המלך היה מתפלל, אומר המדרש, במיטה, מתחת לשמיכה. גם שם אפשר לדבר. אתה גם יכול להתפלל בדרכים, כמו שאמרנו, שאתה הולך בדרך היום אין בעיה. כי אם אתה לוקח דיבורית, אתה יכול לדבר כל הזמן לשם, וגם לעשות תנועות. מה שלפני 10 שנים, עם תנועות כאלו ודיבורים כאלו היו מאשפזים אותך בטוח, היום אתה מוגן. אתה יכול לדבר ואתה רגוע. למה? דיבורית. אז המציאו את המושג שנקרא דיבורית, שעל ידו אתה יכול לדבר גם לאחד שנמצא מהעבר השני של הגלובוס, וגם אתה יכול לדבר גם לאחד שיצא בכלל מחוץ לגלובוס. הכלבה שגם יחזור. אם זה כל כך פשוט שאפשר לדבר גם לאחד שמעבר לגלובוס, אז עכשיו, כשאתה מדבר להשם, אתה לא נראה משוגע. וגם לא בעיני עצמך, כי אם בשביל לדבר למישהו בעבר לגלובוס אתה צריך מכשיר קטן כזה, אז לדבר להשם צריך מכשירים? לא צריך, אתה מדבר אליו. טבעי, הוא שומע. זאת אומרת, כל העניין הזה בשביל לצייר את העניין שאנחנו יכולים לדבר להשם בכל מקום. אתה רואה שבנית. אני ראיתי מה זה נקרא לבנות בניין. אמרתי לכם פעם. אני ראיתי איך בונים. בשלב הראשון בנו לי מצד ימין. ועקבתי אחריהם כל הזמן איך הם בונים. שמים את היסודות, יוצקים, עוד פעם קירות, גם חגורות עושים, ועוד פעם ממשיכים קירות, ויציקה, ממשיכים את העמודים הלאה, ועוד פעם, שלב אחרי שלב, וברזלים ביציקה, הכל ראיתי שלב אחרי שלב. כל שלב ראיתי בבנייה. ואני כל הזמן הזה מתפלל, מתפלל, ולא זז כלום, ובוא נשאלה. מה יהיה פה? חודשים חולפים, הרימו בניין, טיח, גימור, הכל כבר יש בניין, אני מתפלל, לא זז כלום. טוב, נגמר הבניין הזה, עברנו צד שני. גם צד שני התחילו לבנות. פה היה בית חרושת לגרביים, פרקו אותו, חילקו גרביים מכל השכונה, חבל שלא באתם. היה סיפור ראשון. עבור צד שני, שם היה איזה חירבה, מבנה הרוס, נטוש, כן, הרסו אותו, והתחילו לחפור חפירות. הולכים לבנות משהו גבוה. טוב, משהו גדול. הם חפרו, חפרו המסכנים האלו, אחרי שחפרו, בדיוק ירד גשם, התמלאה הבריכה. ממש בריכה, אפשר היה שם לטבול, כי זה היה מגשמים. זה בכלל לא היה מצחיק, כי המסכנים האלה הביאו משאבות לשאוב, עוד פעם ירדו גשמים. ועקבתי אחריהם, ואני מתפלל, מה, השם יעזור, לא זז כלום, השם יעזור, לא זז כלום. והם ייבשו את הכל, ובדקו אחרי זה, הביאו מנדסים, לבדוק את הקרקע ומדידות, והתחילו קידוחים לעומק, 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 איזה קידוחים. הבנו שהולכים לראות משהו גדול, ואחרי זה עוד פעם יציקות, ועוד פעם יסודות ויציקות, ועוד פעם קירות, ועוד פעם, והרימו בניין. דבר שמוב, אני מתפלל ולא זז כלום. עברנו לצד שלישי, כבר כמעט נהייתי מהנדס בניין. ואני מתפלל ולא זז כלום. צד שלישי, היה יותר מורכב העסק, כי זה היה גן, היה שם חוות סוסים, גם כמה סוסים וגם עכברים, הכל היה שם. והלכו לפרק את המבנה הזה, והעכברים הסתובבו בכל השכונה, ותעלו לנו לבתים גם כן. מה, אל תשאלו איך זה נראה, עכברים מסתובבים, זה סיפור בפני עצמו. כל פנים, כל כך הרבה בניינים בונים, ואתה לא זז כלום, ועובר תקופה, ואתה מתפלל, ומתפלל, ולא זז! מה יהיה פה? אתה בונה בית, אתה רואה קיר, אתה רואה קיר, עוד בלוק ועוד קיר, וזה זז, ואתה רואה, ועוד קומה, וזה נבנה, אתה מתפלל, לא זז כלום, זה קשה! אבל אם יש לך סבלנות, אז יום אחד פתאום יורד הכל מכה אחת, בום! מה קרה פה? אין מרוקן תמור, איפה זה היה כל זה? אתה בנית למעלה, זה הקושי. היית רואה מה אתה בונה עם התפילות, היית הולך עם ריקודים מה אתה בונה עם התפילות. אבל לא מרים את זה, זה הקושי בתפילה. קושי בתפילה שלא רואים כלום. הוא בונה ובונה ובונה, יום אחד הכל יורד, וכל משלם אותו, איך זכית על כל דבר? הם אמרו כן תמאו, מאיפה זה בא לך כל זה? סיפר לי זה ידיד טוב, תתפלל משהו הרבה שנים, ויום אחד הוא קיבל והחברים שלו היו עמומים, מאיפה קיבלת את זה? איך? הוא שנים התפלל בעצמו, לא היה ברור מאיפה. אחרי זה הוא נזכר בעצם שבעצם שנים הוא התפלל על זה. זה הקושי, למה התפילה הוא ככה בצחה חיזות? כשאדם בונה הוא רואה, זז פה משהו, הנה זז עוד שלב, זז עוד שלב. תפילה אתה לא רואה את כל זה, זה קשה. אז מה רוצים מאיתנו? אז אנחנו יודעים רבותיי, שהתיקון הכי גדול שקיבלנו מרבנו, התיקון הכי גדול, זה לדבר להשם יתברך. לספר לו כל מה שנעשה איתנו. להודות ולספר ולבקש ולהתחנן, לעשות חשבון נפש ולצעוק ולשאיר הכל. זה תיקון בפני עצמו. זה מתיקוני הברית הגדולים ביותר שקיימים עלי אדמות. מי אומר את זה? רבי נחמן מברסלב שלמד תורה ביגיעה גדולה. רבי נחמן מברסלב שהתענה והסתגף, ששבר קרח וטבל, שהיה מתענה, שהיה עוסק בתפילה יום ולילה, שעשה כל כך הרבה דברים, את הכל הוא עשה, הוא אמר רבותיי, לדבר להשם עולה על הכל. זה לא אחד שהסתכל בספרים, אמרתי, ראיתי בספרים האלה, כך, בספרים האלה, כך, נשמע אחי, יש לי את סדרו שלך. וצדיק הזה שעשה את הכל, אמר לך התיקון הזה עולה על הכל התיקון. כשאתה בא לדבר להשם, יבואו לסגור לך את הפה. מי? הסיטרא אחרא, לא ייתנו לך לדבר להשם, למה? לדבר להשם, אתה הולך ליצור קשר עם השם. אתה מדבר להשם, אתה יוצר קשר עם השם יתברך, נכון? ותמיד מה זה קשר? קשר זה תמיד אהבה. אך השאלה את מי אתה אוהב. קשר זה אהבה. קשר זה מידת יסוד. מידת היסוד נקראת קשר. קשר זה קשר של אהבה, השאלה את מי אתה אוהב. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ואת הקדושה, או אתה אוהב את השטויות וכל וכיוצא בהם. כן, צריך לפרט. כמה שאדם יוצר יותר קשר עם השם יתברך, מתחדש ומתחזק הקשר אהבה אל השם, והקשר של אהבה לשטויות הולך ודועך. זאת אומרת, אתה מדבר להשם, אתה מחדש את הקשר, אתה לא מחכה רק ליום הכיפורים בשעת נעילה לדבר אליו, אתה גם מדבר בכל יום, כי בכל יום אתה מחדש את הקשר. וחידוש הקשר, זה בעצמו תיקון הברית, כי מה זה ברית? ברית זה קשר, נכרתה ברית בין לבין הקדוש ברוך הוא. גם הברית זה קלקול הקשר, תיקון הברית זה תיקון הקשר. אתה מדבר להשם, אתה מחזק את הקשר, מחזק את הקשר, נתקן הברית, ולכן אומר הפסוק, בריתי נאמנת לו. אדם חושב לעצמו, אולי בגלל השטויות שעשיתי וקלקלתי ופגמתי, לא ייתנו לי. וגם אם לא ייתנו לי, הם צודקים, רק אין לי כוח לזה. אז תחשיבו טוב אותי. הרחמים של השם מתברך יותר גדולים מהשטויות שעשינו אי פעם. הרחמים של השם יתברך מנצחים את השטויות שעשינו. אם ניקח את השטויות שעשינו ואת הרחמי השם ונעשה ממנצח, שרירים ממנצח, הרחמים מנצחים. אני אמרתי לו בראש, מה יכול להיות שמי שיסתכל עליי? לא מסתכלים. הרחמים של השם יתברך יותר גדולים. הם אינסופיים, הם מנצחים את השטויות שעשינו, שאנחנו גם לא רוצים לעשות אותם יותר חשבו. הם מנצחים אותם. אנחנו בנים אמיתים של הקדוש ברוך הוא. אחי, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אנחנו עוברים פה. מה 2,000 שנה עם ישראל עבר? מה לא יודע באיזה מתח חיים אנחנו חיים פה? באיזה לחצים נפשיים אנחנו חיים פה? לא, לחינם של ארץ המנח מסלם שיגלה לנו. רבותיי, צריך לשחרר את הלחצים האלה, ספר לה שם יתברך את הכל. זה ריפוי הנפש. אתה סולל בונה. אתה ממשיך לך עצמך אישות. אתה מגיע את גבולת חן שלך. אתה זוכר סייד ישמעיה. תמשיך עצמך דרכים נפלאות שלא חלמת. כשאדם בא עם המחשב, מהלך הזה, אז הוא יבקש את הכל. הוא יבקש. ואם הוא לא יכול לבקש, אז הוא יקרה מה שדוד המלך היה עושה, כשלא יכול היה לדבר, היה נאנח. אך, עד שזה נפתח מלמעלה, נפתח. עד שיפתח. והנפשות מאוד מאוד חלושות. הדור שלנו מיוחד, בדינמיקת חיים נוראית. הכל פורט ממהירות ויוצר פה לחצים נוראים. שזה ברם נחמן ברסלב עם ההצעה הנוראית שלו, ספר את הכל השם, תפרוק את הלחצים האלה, שחרר אותם, שחרר את המורסות האלו, חדש את הקשר, תמשיך עליך סייעת דשמיה, תגיד בו שלום, כל כך הרבה פעמים רחמת עליי, אחרי רגע הפעם, אנחנו לא בנים מאומצים, אנחנו לא בנים מאומצים, ספר את הכל השם. צריכים להבין רבותיי נקודה מאוד חשובה, זה ודאי שהדור שלנו, הדור שלנו שאנחנו חיים בו, ודאי שהוא מיוחד מאוד. הוא מיוחד מאוד, זה לא סוד שהדור הזה מאוד מיוחד. הדור הזה התייחד. במה הוא התייחד? בזה שעובר הרבה בלבולים. כן, הדור הזה עובר הרבה בלבולים, והרבה בעיות, ועד כדי כך שכל אחד מאיתנו צריך הרבה הרבה חיזוקים לנפש שלו. אבל נשאלת פה שאלה מאוד פשוטה. מה אנחנו שונים בדורות קודמים? מה, הם לא סבלו? מה, הם לא עברו צרות? אנחנו צריכים להביא את הנקודה פה. באמת הם לא עברו צרות? הם עברו פוגרומים. הם עברו עלילות דם. הם עברו תחלואים קשים מאוד. צריכים להביא נקודה פשוטה, למשל, שהייתה להם דלקת באוזניים, השם ישמור, שהיום לוקחים אנטיביוטיקה וסייעת דשמיא זה עובר. עם אנטיביוטיקה וסייעת דשמיא, סליחה, עם סייעת דשמיא ואנטיביוטיקה, אז זה נעלם. אבל אז, כשהיה דלקת אוזניים, אנשים גם נפטרו מזה. גם מדלקת ריאות וגם מבעיות כאלו, שתחלואים כאלו, נפטרו אנשים, היו מגפות כאלו. הם סבלו תחלואים, הם סבלו מגפות, הם סבלו פוגרומים ועלילות דם, הם סבלו כל מיני גזרות ורדיפות מהגויים. אז מה אנחנו כל כך מיוחדים יותר מהם, שאנחנו סובלים יותר מהם? אלא מה? אנחנו מיוחדים בזה, שהנפש שלנו הרבה הרבה יותר חלשה מהם. זה לא סתם שאנשים מגיעים לפסיכולוגים ופסיכיאטרים, מה שלא היה תקופות קודמות, כל כך הרבה סדנאות להבנת הנפש. מה התחדש פה? התחדש חולשת הנפש. התחדשה פה חולשה מאוד גדולה בנפשות, מה שלא היה קיים אז. להם היו נפשות מאוד חזקות, היה להם דעת חזקה ונפש חזקה. וכשאדם שהנפש שלו היא חזקה ובריאה, הוא יכול לעמוד בפני הדברים האלו. כשלא יכול לעמוד, אז הוא מתמוטט חלילה, או שמתבלבל, או שלא יודע מה שנעשה איתו. ואז הוא צריך הרבה הרבה חיזוקים. כן רבותיי, אז אנחנו נמצאים באמת בתקופה לא פשוטה. אבל למעשה, זה לא סוד שאנחנו חיים, באמת החיים מאוד גבוה. במשך כל ימות השנה. כמה פעמים דיברנו על הנושא הזה, בכל מיני כיוונים. זה דבר שמתבטא בכל מיני אופנים. אם זה בצומת, אם זה במקולת, אם זה בתנועה, אם זה בדיבור, זה מתבטא. כי יש מתח חיים מאוד גבוה פה בארץ. עצם המציאות של פיגועים, עצם המציאות של כלכלה, שלא תמיד מסודרת לאנשים, עצם המציאות שאנשים תחלולים, כל הדברים האלה יוצרים מתח חיים מאוד גבוה. בנוסף לכל המצב שלנו במזרח התיכון, שהוא לא פשוט במכל הכיוונים, זה יוצר מתח חיים סמוי, ולפעמים גם כן בגלוי. כמה פעמים דיברנו על זה שאדם לפעמים נתקע בצומת, נתקע בצומת וההילוך לא זז לו. נתקע בצומת וההילוך לא, נתקע ההילוך, וכולם צופרים לו טוט, והוא מסכן עד שהוא מחלץ את ההילוך. אבל מה אתם רוצים ממני? מה אני יכול לעשות? אני לא שיקור, אני נתקעתי פשוט. צופרים לו כולם, מרוב בלבול מהצפירות, גם עוד יותר מתבלבל, קשה לו לך. מרוב בלבול מסכן, הוא הולך, רברס הוא הולך, אתה מבין? אז הם נותנים יותר ציוצפים שלא נתקלו בו בשיקור, הם חושבים. המציאות הזאת, נתקלים איתה יום יום. אז זה לא סוד שאנחנו חיים פה בלחץ. בלחץ נוראי, וזה משפיע מאוד על הנפש שלנו, מתיש לנו את הנפש הרבה פעמים. וזה פלא גדול שהיה צדיק שחי לפני 200 שנה, וכל מה שהוא כתב ומסר ממש מכוון בדיוק, הוא כיוון בדיוק למה שנעשה איתנו. כיוון לכל המצבים שאנחנו עוברים, כל אחד מאיתנו, ממש הבין את הנפשות שלנו לפרטי פרטים, כל אחד לעומק כל הבעיות שלו, בפרט איך שרבי נתן, קיבל ומוסר למסר הדברים בלקוטי הלכות, ובשיחות שהוא העביר, זה מאוד מעניין לראות איך שרב נחמן ברסלב, לפני 200 שנה, מכוון בדיוק למצבים שאנחנו נעבור. איך רבי נחמן מברסלב, והתלמיד שלו רבי נתן, עוד יותר מפרט לנו למטה בתחתי תחתיות, בדיוק את כל המצבים והמתוסבכים שאנחנו נעבור. תבינו רבותיי, תבינו את גודל התימה, את גודל התמיהה, תבינו. אם זה היה צדיק בדור שלנו, שמבין אותנו, את כל הירידות והביזיונות שלנו, שאנחנו מבוזים בני עצמנו, ומושפלים בני עצמנו, וכל השטויות שרצנו בראש, זה גם היה חידוש, למה? מה לך צדיק הזה גדול לעומת המצב שלנו? זה הפלא. מה אתה מבין בכלל? מה שייך לך הדברים האלו? אז תמיד צדיק ב-200 שנה, והוא יגיד לך מה עובר עלינו, זה פליאה על פליאה. מה לך ולדברים האלו בכלל? אלא ודאי זה צדיק כזה נורא שבא לעזור לנשמות נפולות. ורק אחרי שמבינים שזאת העבודה שלו באמת, אז יש אוזן קרויה לשמוע באמת מה הוא רוצה מאיתנו. אנחנו באמת רוצים תיקון. אתה יכול לעזור לנו? אנחנו מבקשים לך, עזור לנו. כן, אני יכול לעזור לכם. יש לי הרבה עצות שיעזרו לכם לנטרל לכל מיני מטרדים וקליפות מוזרות. עם כל התסכולים שלנו, עם כל התסביכים שלנו, עם כל העליות והירידות ואי חשק, ויש חשק ואין חשק, וכל המצב הרוח וכל... את כל זה הוא ידע ממש לפרטי פרטים. בכאלה עוצמות שאנחנו עוברים את זה, עד כדי כך שאדם לפעמים שואל את עצמו בברצינות. באמת. לא יודע, באמת, אני שייך באמת לקדושה, תגיד לי. לפעמים אני באמת רוצה את השמיים. השמיים ושמי השמיים. אדם אפילו לא יודע מה הוא רוצה, מרוב בלבול לא יודע מה אפילו הוא רוצה. מרוב שמבלבלים אותו, כבר לא יודע מה הוא רוצה בכלל, מה הוא מחפש הוא בכלל, לא יודע מה. אז שיבוא צדיק הזה ויכוון בדיוק לכל המצבים שלנו, לכל השינויים האלה במצב הרוח, לכל השינויים האלו, מרגע לחברו, זה לא שתגיד, היו שעה כזאת ושעה כזאת, בסדר. אבל זה ברגע אחד מתחלף. ברגע אחד, רגע לפני כן היית מחייך, מאוד חייכני, מאוד עברירי. פתאום אתה מפרצוף שמחת תורה עברת על פרצוף תשעה באב, מה קרה פה? וקודם היית נחמד עם כולם, תראה מה קרה, מה הלחיץ אותך, מה קרה? הוא נזכר במשהו. זה פלא פלאים איך זה עובר, וזה מריצים לו, זה במהירות, ג'יט, במהירות אבל כזה מחשבה, נזכר במשהו, ועוד איזה דבר אחד, שני הדברים האלה, לחצו אותו עכשיו, גמרנו. אתה פוגש אותו, תגידי, מה קרה לך, מה קרה? לא יודע, אתה מי לא יודע. מה קרה, מה זה מה לא יודע? עושה עכשיו שחזר, מה הזכירו לו במחשבה, וזהו, כבר זה נסע קדימה, זהו זה, כבר גמרנו. הלך המצב רוח, נגמר. הוא נסע כבר עכשיו. עכשיו הוא כבר... החיים רצים, הוא ממשיך לנהל את החיים, זה לא שהוא נסגר באיזה חדר. אבל לבינתיים, כל הסיפור הזה, הוא מרגיש ממש, ריבונו של עולם, הרגשה שלו, לקחו פה משהו. לקחו איזה מצב רוח טוב, לקחו, נעלם. היה משהו טוב ונעלם, נעלם. אפשר לו רק כזה, דאון כזה, לא יודע אפילו למה. כל נחות. ואת כל זה... ידע רב נחמן ברסלב, הוא ידע באיזה מצב אנחנו נהיה פה, אנחנו יושבים בארץ ישראל, ארץ הקודש, באיזה לחץ אנחנו נצטרך פה לחיות, ואיזה חוויות לא פשוטות, כמה עשרות שנים המדינה קיימת, וכמה מלחמות, וכמה צרות, וכמה פיגועים, וכמה בעיות, וזה לא נגמר, וגם לא רואים אפילו, באיזה בכלל מסלול שזה ייגמר, אמור להיגמר. לא רואים אפילו פתח שזה יכול להיגמר באיזושהי צורה נורמלית. אין. מציאות כזאת שכפו עלינו משמיים, פה מהלך של תיקון, לא רגיל. על כל פנים, רבי נחמן ברסלב נותן הרבה עצות. הרבה עצות יש לו, כאשר כל עצה ועצה היא חשובה מאוד. כל עצה ועצה שנועדה לרפא את הנפש שלנו, זה בסיפורי מעשיות. כל השיעורים שאנחנו מדברים, זה סיפורי מעשיות, זה ליקוטי מוהר"ן, זה ליקוטי הלכות. שהכל המרחב הזה כולו בכללותו, זה עוצמה אדירה לנפש. אבל מאוד מעניין, שמכל העצות, מכל העצות המיוחדות שלו, הוא מיקד אותנו לעצה הכי ראשית שלו, מכל העצות שלו, שכל העצות שלו נועדו לרפא את הנפש שלנו, עם כל התחלואים שלה. ובפרט שהמטרה שלו זה לא עזרה ראשונה, הוא רוצה טיפול שורש בכל דבר. אבל נחמן ברסלב, המהלך שלו זה לא רק, בסדר, תשמע, תעשה כך וכך וזהו, זה יסתדר לך, תרגע. זאת לא הנקודה, הוא רוצה טיפול שורש. יש פה דברים שאנחנו סוחבים איתנו כבר גלגולים אחרי גלגולים. סוחבים איתנו. הוא רוצה שאנחנו נזכה לטיפול שורש בכל דבר. זה המהלך שלו. לעקור דברים מהשורש. וזה פלא גדול. הוא אמר שזה העבודה שלי, זה התפקיד שלי. עד בית משך תזכנו, כל הנשמות, עד הסוף, זה העבודה שלי. זה לא פלא שאנשים נוסעים לאומן, ואני צריך לדבר עוד על זה. אולי שהוא רבה בני נדר, אני נמצא שאני אשל אומן. מה תמון שם בעיה של אומן? יש הרבה מה לדבר, מה תמון שם. אבל כל המהלך שלו זה טיפול שורש, כמובן למי שיש סבלנות, אז הוא יזכה ממש טיפול שורש. אבל בכל העצות הנוראיות שלו, העצה המיוחדת שלו, והמרכזית שלו, זה לדבר לשם. העצה המרכזית של מנחם ברסלב עליה ומיקד את הכל, זה לדבר אל השם. השאלה היא, לכאורה מה הוא מחדש? כי לכאורה זה לא דבר חדש בכלל לדבר לשם. לדבר לשם, קיימו את זה האבות הקדושים. לדבר לשם, קיימו את זה הנביאים. זה מדרשים מפורשים. לדבר לשם, אנחנו נראה עוד מעט שזה רמב"ם מפורש, שזה בעצם היה מעיקר הדין. התפילה הייתה, כמו שקיבלנו מהר סיני, הייתה לדבר להשם וזה היה חיוב, עד שעזרו ודינות תקנו תפילות מסודרות. אז לכאורה מה הוא חידש רב נחמן ברסלב בכלל? לכאורה. למה לכאורה? כי אנחנו נראה שלא רק שהוא חידש, הוא פשוט מיקד אותנו בכזאת צורה נפלאה, וגילה לנו מה תמון פה. זה מתברר שרב נחמן ברסלב הוא לא מחדש את לדבר להשם, את זה הוא לא מחדש. זה דבר יסודי, אלמנטרי בכלל ביהדות, א' ב' של יהדות, של קשר עם בורא עולם, מדבר להשם. אבל הנקודה שמה הוא כן חידש, הוא חידש את החשק ואת הרצון לקיים את זה בפועל. את החשק והרצון לקיים את זה, את זה הוא כן מחדש. למה? כי הוא מגלה לך מה תמון בזה, הוא מגלה לנו מה תמון בלדבר להשם, הוא מגלה לנו כמה רוצים לשמוע אותנו למרות הכל, כמה זה חשוב לרפואת הנפש שלנו. ולתיקון נפשנו, כמה זה חשוב לדבר אל השם למרות הכל. וכשהוא מגיע לנו מה תמול בזה, מתעורר החשק לקיים את זה. זאת אומרת, ודאי שהדבר הזה כשלעצמו ידענו אותו מכל הדורות. את זה הוא לא מחדש אנחנו מסלב. לכן אומר, אני כאן חדש מלא ישן. זה ישן, זו דרך ישנה נושנת מאוד לדבר אל השם. אבל אני כאן חדש מלא ישן. כי כל הישן הזה נאמר בהתחדשות גדולה. הוא מגלה לנו מה תמון פה? מה תמון אל סודות נפלאים, תמונים בעיין של לדבר להשם? למה זה כל כך נצרך לריפוי הנפש שלנו? למה זה כל כך נצרך לריפוי הנפש שלנו? כן, אנחנו שהולכים הרבה פעמים מפוצצים. וזה רק נקודה אחת, זאת רק נקודה אחת בכל המהלך הזה שנקרא לדבר להשם. שם נחם אסלב עוד מעט נראה מה מגלה לנו, מה טמון בזה שאדם מדבר להשם, כמה הוא מוריד את הלחצים, כמה הוא זוכה להמשיך עצמו ישועות, כמה הוא זוכה לריפוי הנפש שלו באופן שורשי, ומשנה לעצמו את כל המרחב שלו למרות הכל, למרות שנראה שלא אף אחד לא רוצה לשמוע אותך, למרות שנראה שבכלל זה לא שייך לי, למרות שנראה מה לי ולדברים האלו, מגלה לנו מה טמון פה, וכמה רוצים לשמוע אותנו, ולכן הוא מחדש לנו את הרצון והחשק לקיים את זה. זאת מתנה אדירה. צדיק הזה שמראה לנו כמה אנחנו צריכים את זה לריפוי הנפש שלנו, וכמה אנחנו נזכה אם לקיים את זה. מה הוא, זה מה שמגלה לנו. אבל כדי לראות את הדברים, נראה קצת במקורות, ומה נראה, מה תמון בזה? איך זה מתחיל? איך זה מתחיל מהר סיני? לפני איך זה קצת כמה נקודות חשובות. משה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא, רוצה להיכנס לארץ ישראל. והתחנן לשם בית אלימור. כמה מתפלל, כמה תפילות? 515 תפילות, גימטריה והתחנן. חתם סופר אומר שזה גם גימטריה תפילה. מה זה תפילה? גימטריה 515, והבלטורים אומר שזה גימטריה שירה. יש לנו פה גם תפילה, וגם שירה, וגם והתחנן, הכל ביחד פה מתחבר. כל פנים, דרך אגב, חתם סופר מאוד נקודה יפה, הוא אומר, אם אתה מוסיף 26 והתחנן, שם הוויה, והתחנן, יוצא לך גימטריה ישראל. מעניין. שם ישראל מתחברים עם השם, יתברך, זהו, ככה נשים כל התיקונים. 20 שם הוויה, ועם והתחנן, גימטריה ישראל. ישראל בעצם מה זה? שמוסיפים להם שם הוויה והם בתחינה להשם יתברך. זה ישראל. כך מגלה חתם סופר. על כל פנים, משה רבנו מתפלל 515 תפילות לקדוש ברוך הוא. מה הוא רוצה? הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל. מה אתה מחפש בארץ ישראל, משה רבנו? מה חסר לך? כל התורה זה משה רבנו, משה רבנו, משה רבנו, משה רבנו. ויאמר משה וידבר משה, וידבר משה וידבר משה. כל התורה כולה זה משה רבנו. מה אתה מחפש בארץ ישראל? הוא רוצה את המצוות שקשורות בארץ ישראל לקיים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לתת לך יותר מזה. השבעתי את כל הריקים. אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. אל תוסף דבר אליי בדבר הזה עוד. למה? אני לא יכול לתת לך. עוד תפילה אחת, אני חייב לתת לך את זה, ואני לא יכול, כי יש פה תוכנית אלוקית, שאני לא יכול שיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה שמשה רבנו ייכנס לארץ ישראל, כי הוא מבקש, אבל אני לא יכול. אני לא יכול שקלקל לי תכנית התוכנית האלוקית. משה רבנו מוכן להיכנס לארץ ישראל גם בתור ציפור. מתן יבר כיונה. מוכן גם בתור ציפור להיכנס. העיקר לזכות להרגיש את ארץ ישראל. גם בתור ציפור. הקדוש ברוך הוא אומר לי, אי אפשר. אי אפשר, אני לא יכול. משה רבנו לא מחפש בשביל עצמו כלום, נטו כבוד שמיים, נטו. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לתת לך. זה לימוד עצום. לפעמים אדם שואל את עצמו, רגע, סליחה, רגע, מה הולך פה? מה אני מבקש? לכבוד עצמי? רק לכבוד שמיים. 80% בשביל השם, לא, 20% בשבילי. בסדר, גם לי משהו מגיע, כן? לגיטימי. משה רבנו, 100% נטו כבוד שמיים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא יכול, אני לא יכול, יש פה תוכנית אלוקית. לא שאתה לא בסדר. יש דברים שאדם פעל אותם בשמיים, אבל אומרים לו, זה לא נצרח לך. לא, כל תצדקה בעולם שתעשה, זה לא שייך, זה לא נצרח לך. תבוא למעלה אחרי 120, יגידו לך, אתה פעלת את זה וזה לא נצרח לך. משה רבנו לא היה על שום תביעה עליו, לא נכנס לארץ ישראל, למה? כי הוא התפלל! אומר לו, אצל מרים, משה רבנו התפלל פעמיים, אל נא רפנה לה. אל נא רפנה לה, פעמיים נא. אז כשברוך הוא אמר, אם אתה תגיד, אתה כבר פעם אחת נא, אל תגיד עוד פעם אחת נא, אומר החתם סופר, שאני לא, אז אני חייב לתת לך את זה, ואני השבעתי את כל הרקיעים שהתפילן, שאני לא יכול לתת לך את זה. מזעזע, איך זה עובד? מה זה משה רבנו, רבותיי, מה זה משה רבנו? הכל שלו, מה חסר לו? כל התורה שלך, אתה הר סיני, עם ישראל, הכל אתה, משה רבנו, הכל. ואי משה, וידבר משה, וידבר משה, וידבר משה, דרך אגב, פעם ראיתי, מביאים, שמשה רבנו פעם אחת, כתוב על הפסוק, וישמע משה ויתב בעיניו. מה זה וישמע משה ויתב בעיניו? אז משה רבנו אומר, כל הזמן כתוב ועם משה וידבר משה, כל הזמן דיבר, אני מדבר, דבר, דבר, ועם משה וידבר משה, ועם משה וידבר משה, ועם משה. פעם אחת, הוא שמע, משה רבנו היה באיזה דרשה, וישמע משה מרוב, ויתב בעיניו, מה? זה נחמד לשמוע. כל הזמן אני מדבר, אני כל הזמן אני צריך לדבר, ועם משה וידבר משה, ודבר משה. אז פעם אחת הוא גם שמע, אמר, זה וישמע משה ויתב בעיניו, זה נחמד לשמוע. אבל כל פנים, כל התורה שלך, משה רבנו, הכל אתה. מה חסר לו? ארץ ישראל. להשלים פה מה שהוא רוצה להשלים. מצוות הקשורות בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עד כאן עצור. זאת אומרת, זה בעצם, אנחנו לא יכולים להבין את כל התוכנית האלוקית. לא יכולים להבין את זה. אדם ודאי צריך להתפלל ולהתפלל. אבל קושיות, מה אתה יכול להקשות? סליחה רגע, אני רוצה כבוד שמיים. אתה צודק. אתה רוצה כבוד שמיים, אתה צודק. אבל יש דברים שלא תבין אותם. 515 תפילות, רבותיי, אומר המדרש, עוד תפילה אחת, הוא נכנס לארץ ישראל, זאת אומרת, לכל דבר ודבר יסך תפילות מסוים. ברגע שאתה נתת את המספר תפילות האלו, זהו זה, מגיע לך. אפילו תגיד שאתה לא רוצה, לא יעזור לך. ברגע שזרקת את מספר התפילות הנצרך, זהו זה עד כאן. עכשיו תגיד גם שאתה לא רוצה, תעשה מחאה, אני לא רוצה, לא יעזור לך. על כוחך יביאו לך את הישועה. עד לשם, כלום. שהגיע הזמן, לא שואלים אותך. יקחו אותך בריצה לישועה, כי נתת מספר תפילות שנצרח לעניין הזה. כמה תפילות אנחנו לא יודעים, קבעו לכל אחד ספציפית, אם זה על שידוך, אם זה על פרנסה, אם זה עניין כזה, כל אחד קבעו לו סך מסוים של תפילות, שנצרח לו לעניין הזה, וברגע שהוא הגיע לסך תפילות, מגיע לו. זהו, זה כך אומר המדרש. לומדים את זה משה רבנו, שעוד תפילה אחת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לתת לך את זה. כי קבעתי סך תפילות מסוים, לעניין של ארץ ישראל. אבל כל פנים, חז"ל מלמדים אותנו, שאם אדם מעריך בתפילה, אם אדם מעריך בתפילה, הוא גם כן יכול לזכות. למה? חז"ל אומרים ברכות דף למד ג', המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם. מה זה נקרא מעריך? כמה מעריך? כמה אפשר להעריך? 20 שעות, 50 שעות, כמה להעריך? ואיפה, על מה הם נשענים? אכן אמרו המדרש, אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב בריאה, אלא מבקש שיתפעלו בריאות לפניו ויקבלם. הקדוש ברוך הוא בעצם לא, יש לו מטרה לתת. אז יש גם פטנט שנקרא להאריך בתפילה. אם אתה מאריך בתפילה, מגיע לך. אתה גם יכול לפעול. הגאון הצדיק, רבי יעקב ישראל קניאבסקי עליו השלום, סטייפלר, מגלה שגם תפילה קצרה שנאמרת פעמים רבות בזמנים שונים, אותה תפילה בדיוק. אתה חוזר עליה עוד פעם היום, ועוד פעם מחר, עוד פעם בבוקר, פעם בצהריים. אותה תפילה קצרה, כיוון שהיא נאמרת הרבה הרבה פעמים, מצרפים לך את הכל, וזה נחשב שאתה מעריך בתפילה. זה נחשב תפילה ארוכה. גם תפילה קצרה, שנאמרת הרבה הרבה פעמים כמו נודניק, עוד פעם ועוד הפעם, ועוד הפעם ועוד הפעם, בזמנים שונים לגמרי. פה פתחו את ההיכל, פה התעוררת באמצע הלילה, פה הלכת בדרך, פה קמת, פה הלכת, פה בברכת המזון, כל מיני הזדמנויות, מצרפים לך את הכל לתפילה אחת ארוכה. וזה נקרא מעריך בתפילתו, שאין תפילתו שווה ריקם. זאת אומרת, לכאורה משמע שצריך תפילה אחת ארוכה, תפילה אחת. אבל פה החידוש שמחדש סטייפלר, שגם הרבה פעמים שתפילה קצרה, זה נקרא תפילה אחת ארוכה. יש לזה דין שתפילה ארוכה. זאת אומרת, מן השמיים רוצים לתת לנו. אך אנחנו צריכים להבין מה מעכב פה, ובאיזה אופן אנחנו יכולים בכל אופן, למרות הכל, למרות הכל אפשר לזכות. אתה לא יכול לדעת מה עושים התפילות שלך? ייתכן מאוד, ייתכן מאוד שמגיע לך איזה נשמה של בן, של צדיק, שיהיה לך איזה בן צדיק מאוד גדול, יכול להיות, ונכון לרגע זה, אם ייתנו לך את הניסוי, תזכה לנשמה של הבן הזה, אז תהיה לך בעיה. מה יהיה בעיה? הבן הזה, הנשמה שלו תרד, אבל עם מומים. ואת התפילות שלך, שאתה מתפלל כעת על שידוך וזיווג, לוקחים אותם בכלל על עניין של הבן הזה, שכשתנסה ותזכה לבן הזה, הוא גם יהיה בריא. אדם אומר, ריבון שלה, מה הולך כאן? אני רוצה שידוך, לא ביקשתי בנים. אבל לא שואלים אותך. יש בה חשבונות קדימה. יש חשבונות קדימה איתך. אבל אני התכוונתי לפה. אנחנו התכוונו לעוד שלב. אדם לא יודע בדיוק מה חשבונות שמיים. ולכן הוא מתפלא מה הולך כאן, כל כך הרבה תפילות, לאן זה הולך? איפה זה נעלם כל התפילות האלה? מה יש פה? לא שומעים אותי? לא איך מסתכלים עליי? לא אכפת להם ממני? מה יש? מה אני כזה? מסכן כזה עלוב? מה יש? למה? מה עשיתי עד כדי כך? בסדר, פגמתי, בסדר, קלקלתי. משהו שחרר. יש כל מיני חשבונות שם שאדם לא יודע, כי זה לא נגמר בצפי התחתן. מתחתן זה בסדר, צריך איזה שלום בית, צריך ידים בריאים, ידים צדיקים, אחרי שיהיה בבית, סייד ישמיה, צריך פנסה, סייד ישמיה, צריך כל החיים סייד ישמיה. לחתן אותם גם צריך סייד ישמיה, ולהמשיך הלאה, זה לא נגמר חתונה וזהו. זה רק התחלה של ההתחלות. אז מה? אז אדם לפעמים תוקעים אותו בשידוך, הוא לא יודע מה רוצים פה, למה? כבר נו, כבר שחרר. מה אני רוצה סך הכל? לכבודך. קצת זה לכבודי גם כן, אבל בעיקר לכבודך, אתה מבין? אז מה, למה? הוא מתפלל ומתפלל, מתפלל. ומה מודיעים לו? תמשיך, תמשיך, תמשיך. תמתין על הקו, תענה לפי התור, אל תדאג. נציגנו מטפלים בחשות קודמות. על כל פנים, אנחנו צריכים להבין באמת את המקורות לכל עניין של תפילה מהשורש שלהם. ואחרי הכל, אמרנו שבעצם הדברים העתיקים מקורם בעצם בהר סיני, ורמב״ם מסכם את הדברים בהלכות, הלכות תפילה, הלכה א', מצוות עשה, אומר הרמב״ם, להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. אדם מצווה כל יום להתפלל להשם, יש לו מצוות עשה. מפי השמוע למדו שהעבודה לא היא תפילה. מה זה עבודה? תפילה. שנאמר, הוא לא עובדו בכל לבבכם. אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. כמה תפילות תתפלל? באיזה זמן נתפלל? כל זה לא נאמר. תתפלל כמה שאתה רוצה, באיזה זמנים שאתה רוצה. אין לתפילה זמן קבוע מהתורה, אין מהתפילות מהתורה, תעשה מה שאתה רוצה לפי הכוחות שלך. ולכן, כיוון שזאת מצווה שלא תלויה בזמן, אז לכן גם נשים מחויבות בזה. והחיוב המצווה כך הוא אומר הרמב״ם. שיהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום. כל יום צריכים להתחנן. הוא מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שצריך להם מבקשה ותחינה, ואחר כך עוד הפעם נותן שבח והודיה לשם על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו. בעצם זה לפי המבנה של ה-18, של תפיית 18, תפיית המידה, בהתחלה מודים מה שנתברך, משבחים אותו אל הגדול הגיבור והנורא, אחרי זה מבקשים כל הבקשות, ולבסוף חוזרים עם הודיה לשם יתברך, תודה רבה לשם יתברך. ככה צריך אדם יעל להתפלל כל יום, מתי שהוא רוצה וכמה פעמים שהוא רוצה. כל זה מדובר לפני שתקנו לנו את התפילת 18, תקשיבו טוב. ואם היה רגיל מתמרבה בתחינה ובבקשה, ואם היה ערל שפתיים, קשה לו לדבר, לדבר כפי יכולתו, מתי יכול להיות שירצה? כיוון שגלו ישראל, אומר הרמב"ם בהלכה דעת, כיוון שגלו ישראל, בימינו ובוכדנצר הרשע, נתערבו בפרס ויוון, נתערבו פרס ויוון, ושאר האומות, ונולדו להם בנים בארצות הגויים. ואותן הבנים שנתבלבלו שפתם, והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה. וכיוון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת, אלא בשיבוש. בגלל כל השיבושים האלו בלשון ובשפה, לא הייתה ברירה, אלא נאלצו, כן, עזרא ובדינו, כך מביא כאן, שבעצם הם נאלצו כאן, עזרא ובדינו, כך עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר, כדי שכל אחד יכול יהיה להיות, תהיה לכל אחד תפילה מסודרת, ולא עם בולבל. אבל זה לא עוקר את העניין שהיה איתה מצווה לדבר להשם. אתה כבר מסודר, אתה יוצא ידי חובה בתפילות 18 למעשה. אבל זה לא עוקר את הרעיון המקורי האורגינלי שצריכים לדבר להשם, ואפשר לדבר להשם. רק יש לנו כבר דבר מסודר. אבל הדברים המקוריים מתחילים בעצם בזה שכך קיבלנו, מה זה לעובדו בכל לבבכם, הכוונה בעצם להתפעל להשם. אם כך, אז בעצם מה כל כך צריכים את זה? אם יש לך כבר תפילות 18 שמתפללים, ואתה יוצא ידי חובה לדבר להשם, בשביל מה צריכים? נוסף לזה גם כן לדבר להשם. אחרי שכבר עזרא ודינו סידרו לנו את התפילת 18 בצורה מסודרת, ואנחנו מחויבים בזה, ומתפללים את זה. את התפילות האלה אנחנו מתפללים. אם כן, מה אנחנו צריכים להוסיף עוד לדבר אל השם? השאלה מובנת? השאלה יותר חזקה. אז מי לכם את השאלה עוד יותר לעומק. כאשר חז"ל הקדושים תקנו לנו את התפילת 18, הם הכניסו בתפילת 18 שאנחנו מתפללים כל כך הרבה שמות קודש, שיכללו את כל הישועות וכל מה שנצטרך עד ביד משיח צדקנו. אם כך, אז מה אנחנו צריכים להוסיף עוד בקשות? שאלה מובנת. אם כן, מתברר שיש מושג שנקרא מערבים. מה זה מערבים? אמבוש, מערב. מערב זה יושב לו אויב בדרך, ו... מחכה לך שתבוא והוא גונב אותך. והוא פוגע, והוא מזיק. יש גם בתפילות מערבים. אומר הנחה ברסלב, התפילת 18 שאתה מתפלל, כיוון שעשית לך מכירה את כל התפילת 18 היטב היטב, כל הדרכים של תפילות 18, הם שמים שם מערבים. ולכן הם מצליחים לפגוע בנו ולגנוב. והסימן לכך, מאוד פשוט, שאדם בתפילת 18 עושה הרבה הרבה סידורים. בתפילת 18 אדם מתקן הרבה תיקונים, פותר הרבה בעיות, מגיע לשופרסל, הולך סעיוני תשובות לשאלות לאנשים, כל מיני בעיות הוא פותר. זאת אומרת, מכיוון שיש מערבים, אז עשית לך גונבת שם בתוך ה-18. נו, אז מה יש אם אתה מדבר אל השם? כשאתה מדבר אל השם בשפה שלך, זאת תפילה חדשה שהם לא מכירים, פה הם לא יכולים לגנוב. לכן יותר קל שזה יתקבל. מעניין. זאת אומרת, יש מושג כזה, שאדם מתפלל להשם בשפה שלו, זה מסלול חדש, אתה פה סולל מסלול חדש. סולל ובונה, אתה סולל בונה. כיוון שסומץ עובדים בלילה, כדאי שזה גם כן יהיה בלילה. נוסף לכך מגלה המנחם ברסלב עוד נקודה מעניינת. אומר המנחם ברסלב, שאתה אומר תהילים, דבר מאוד גדול להגיד תהילים. תהילים, בפרט מאה שואבים, שאנחנו עכשיו מתחילים ממאה שואבים, אז אמנתן היה לו שני סדרים לאמירת תהילים בימי השואבים. תהילים זה דבר מאוד גדול, מכמה וכמה טעמים, אבל תהילים, דוד המלך בשאגות שלו בתוך התהילים, כלל את כל הצרות של כל יהודי ויהודי. ואין לך יהודי שאין לו פינה בתוך התהילים. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה, חד משמעי. אין לך יהודי, אבותיי זה חוק אבסולוטי, מוחלט. אין לך יהודי שאין לו פינה בתוך התהילים. אבל אחרי הכל, זה רוח הקודש של דוד המלך. זה רווי שמות קודש גם כן מהרוח הקודש הזך ומזוכח של דוד המלך. כשהוא המשיך את הלשונות שלו, זה הכל רוח הקודש כל כך גבוה, שזה כלול שם המון שמות קודש. מהזכות שלו נמשכו שמות קודש שם, בתוך התיבות, בצירופים שלהם. אבל אחרי הכל, זה רוח הקודש של דוד המלך. רוצים לשמוע גם את הרוח הקודש שלנו. מה לנו ולרוח הקודש בכלל? איזה רוח הקודש נדבר איתי. אתה יודע מה רץ לי בראש? זה שטויות. אלא מה? מתברר שלכל אחד יש בו טוב ורע. בכל אחד מאיתנו יש יצרים רעים, אנחנו יודעים, לא צריכים לדבר עליהם הרבה. אבל מתברר שגם לכל אחד יש גם נקודה טובה. יש נקודה של קדושה שמפעמת בו. אמנם היא מכוסה הרבה כיסויים, אבל נקודת הקדושה שמפעמת בכל יהודי, משם נמשכת הרוח הקדושה שבו. נפשי יצאה בדברו. הדיבורים באים מהנפש. אתה מדבר דיבורים של קדושה, דיבורים של החלק של הקדושה שבך. זאת רוח הקדושה שמפעמת בך. רוצים בשמיים לשמוע את רוח הקודש שלך. נכון, דוד המלך, יש לו רוח הקודש, זך ומזוכח, אבל רוצים את הרוח הקודש שלך. איפה זה מובא? במאמר נון דלת. לכתוב מוהר"ן. אומר דוד המלך, אזכרה נגינתי בלילה. אם לבבי אשיחה, ויחפש רוחי. אזכרה נגינתי בלילה. אם לבבי אשיחה, אני מדבר מה שיש לי בלב, ויחפש רוחי. מתברר את הרוח הטובה של האדם, מתוך הרוח הלא טובה, הרוח נחייה שבו. הידע שאתה מדבר להשם, ומתחנה אליו בלשון שלך, בשפה שלך, מתחזקת רוח הקדושה שבך, הרוח הטובה שבך, ונכנעת הרוח רעה והרוח נחייה שבך. את זה רוצים לשמוע, את הרוח טובה שבך, את הרוח הקודש שלך. כמובן שיש כל מיני מקומות איפה לעשות את זה. אדם יכול להתפלל גם בחדר שלו, גם בחדר. דוד המלך היה מתפלל, אומר המדרש, במיטה מתחת לשמיכה. גם שם אפשר לדבר. אתה גם יכול להתפלל בדרכים. כמו שאמרנו, כשאתה הולך בדרך היום אין בעיה. כי אם אתה לוקח דיבורית, אתה יכול לדבר כל הזמן לשם, וגם לעשות תנועות. מה שלפני 10 שנים, עם תנועות כאלה ודיבורים כאלה היו מאשפזים אותך בטוח, היום אתה מוגן. אתה יכול לדבר ואתה רגוע. למה? דיבורית. אז המציאו את המושג שנקרא דיבורית, שעל ידו אתה יכול לדבר גם לאחד שנמצא מהעבר השני של הגלובוס, וגם אתה יכול לדבר גם לאחד שיצא בכלל מחוץ לגלובוס. הכלבה שגם יחזור. אם זה כל כך פשוט, שאפשר לדבר גם לאחד שמעבר לגלובוס, אז עכשיו שאתה מדבר להשם, אתה לא נראה משוגע. וגם לא בעיני עצמך, כי אם בשביל לדבר למישהו מעבר לגלובוס, אתה צריך מכשיר קטן כזה, אז דבר להשם צריך מכשירים? לא צריך, אפשר לדבר אליו. טבעי, הוא שומע. זאת אומרת, כל העניין הזה בשביל לצייר את העניין שאנחנו יכולים לדבר להשם בכל מקום. אבל מה? למרות הכל. ישנו מקום מאוד מסוגל, אומר מנחם ברסלב, לדבר להשם, זה מחוץ לעיר, בין עצים ופרדסים. למה? מה יש? כי בעיר אנשים הולכים וזורמים עם המחשבות שלהם, מסע ומתן ומסחר וכו' וכו'. וכל המחשבות האלו רצות באוויר ומשפיעות על האדם ומקשות עליו ליצור קשר ישיר עם אבינו שבשמיים. לכן שאדם הולך מחוץ לעיר בפרדסים, איכן שלא נמצאים אנשים, האוויר הוא זך ויותר קל להתבטל ולהתחבר לבורא עולם. זה לא מבטל את זה שגם הבית אפשר וגם בחדר אפשר, אבל זה יותר זך ויותר נקי, ובנקל יותר להתחבר לבורא עולם. מאוד מעניין שהדברים מצויים גם ברשב"ם. הרשב"ם אומר, רשב"ם, הנכד של רש"י, מביא בעל הפסוק, שאברהם אבינו אתה אשל. אז פשטות מה שחזל מגלל מה זה אשל, זה אכילה שתייה ולינה, כן, שהיה לו שם הכנסת אורחים, זה הפשטות. אבל יש עוד פירושים על האשל, פירושים לא נזכיר עכשיו, אבל רשב"ם אומר, בעצם הוא נסמך, מסתמך על גמרא בסוטה, מסכת סוטה, שבעצם הוא נטע פרדס, הוא שתל פרדס. רק הוא מוסיף כאן שהפרדס שהוא שתל, זה היה בשביל תפילה. כך אומר הרשב"ם. זאת אומרת, אברהם אבינו שותל פרדס בשביל להתפלל. מה עד מעניין? מה, אתה לא יכול להתפלל בלי פרדסים? הוא צריך פרדס בשביל להתפלל, כן. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, ודאי, שישנם עצים ומחוץ לשד, מחוץ לעיר, יותר קל להתחבר להשם מתברך. כן, רבותיי, כן. השאלה רק מה רוצים מאיתנו, שאדם בכל אופן כבר רוצה לדבר להשם, באיזה אופן, מה, כמה רוצים, באיזה אופן לעשות את זה, כמה צריך לעשות, כמה לדבר? יש כאן הרבה קשיים בעניין הזה לדבר להשם, כי הרבה פעמים אדם, אמרנו מתפלל, 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 ולא זז כלום. יש קושי גדול מאוד בתפילה. יש קושי בתפילה. מה הקושי בתפילה? הזכרנו אותו מקודם. אדם כשמתפלל, הוא רוצה לראות זז משהו. וכשלא זז, מתזכר אותו. זה נראה לו כאילו כלום לא עשיתי. אפילו כשאדם לומד, הוא למד, הוא החכים במשהו, אז זה גם כן נותן לו חיות מסוימת. בתפילה אתה מתפלל, 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 ולא זז כלום. אדם אומר, מה יצא פה? מה עשיתי פה בכלל? יש קושי הרבה יותר גדול. אני אסביר לכם מה הקושי הגדול בתפילה. כשאתה בונה בניין, אתה רואה שבנית. אני ראיתי מה זה נקרא לבנות בניין. הספרתי לכם פעם. אני ראיתי איך בונים. בשלב הראשון בנו לי מצד ימין. ועקבתי אחריהם כל הזמן איך הם בונים. שמים את היסודות, יוצקים, עוד פעם קירות, גם חגורות עושים, ועוד פעם ממשיכים קירות, ויציקה, ממשיכים את העמודים הלאה, ועוד פעם, שלב אחרי שלב, וברזלים ביציקה, הכל ראיתי שלב אחרי שלב, ממש החכמתי. כל שלב ראיתי בבנייה. ואני כל הזמן הזה מתפלל, מתפלל, ולא זז כלום, ריבונו של עולם. מה יהיה פה? חודשים חולפים, הרימו בניין, טיח, גימור, הכל כבר יש בניין, אני מתפלל, לא זז כלום. טוב, נגמר הבניין הזה, עברנו צד שני. גם צד שני התחילו לבנות. פה היה בית חרושת לגרביים, פרקו אותו, חילקו גרביים מכל השכונה. חבל שלא באתם. היה סיפור ראשון. עברו צד שני, שם היה איזה חרבה, מבנה הרוס, נטוש, כן, הרסו אותו, והתחילו לחפור חפירות. הולכים לבנות משהו גבוה. טוב, משהו גדול. הם חפרו, חפרו, המסכנים האלו, אחרי שחפרו, בדיוק ירד גשם, התמלאה הבריכה. ממש בריכה, אפשר היה שם לטבול, כי זה היה מגשמים. זה בכלל לא היה מצחיק, כי המסכנים האלה הביאו משאבות לשאוב, עוד פעם ירדו גשמים. ועקבתי אחריהם ואני מתפלל, מה, השם יעזור, לא זז כלום, השם יעזור, לא זז כלום. והם יבשו את הכל, ובדקו אחרי זה, הביאו מהנדסים, לבדוק את הקרקע ומדידות, והתחילו קידוחים לעומק, 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 איזה קידוחים. הבנו שהולכים לבנות משהו גדול, שאחרי זה עוד פעם יציקות, ועוד פעם יסודות ויציקות, ועוד פעם קירות, ועוד פעם, והרימו בניין. השתבח שמו, ואני מתפלל ולא זז כלום. עברנו לצד שלישי, כבר כמעט נהייתי מהנדס בניין. ואני מתפלל ולא זז כלום. צד שלישי, היה יותר מורכב העסק, כי זה היה גן, והיה שם חוות סוסים, גם כמה סוסים וגם עכברים, הכל היה שם. והלכו לפרק את המבנה הזה, והעכברים הסתובבו בכל השכונה, ותראו, עלו לנו לבתים גם כן. מה, אל תשאלו איך זה נראה, עכברים מסתובבים, זה סיפור בפני עצמו. כל פנים, כל כך הרבה בניינים בונים, ואתה לא זז כלום, ועובר תקופה, ואתה מתפלל, ומתפלל, ולא זז! מה יהיה פה? כשאתה בונה בית, אתה רואה קיר, אתה רואה קיר, עוד בלוק ועוד קיר, וזה זז, ואתה רואה, ועוד קומה, וזה נבנה, אתה מתפלל, לא זז כלום, זה קשה. אבל אם יש לך סבלנות, אז יום אחד פתאום יורד הכל מכה אחת, בום! מה קרה פה? הם הראו כן תמור, איפה זה היה כל זה? אתה בנית למעלה. זה הקושי פה. אם היית רואה מה אתה בונה עם התפילות, היית הולך עם ריקודים מה אתה בונה עם התפילות. אבל לא מראים את זה, זה הקושי בתפילה. קושי בתפילה שלא רואים כלום. הוא בונה ובונה ובונה, יום אחד הכל יורד וכל משלמים אותו. איך זכית לכל דבר? הם הראו כן תמהו, מאיפה זה בא לך כל זה? סיפר לי, זה ידיד טוב שהתפלל משהו הרבה שנים, ויום אחד הוא קיבל והחברים שלו היו עמומים, מאיפה קיבלת את זה? איך? הוא שנים התפלל בעצמו, לא היה ברור לו מאיפה. אחרי זה הוא נזכר בעצם שבעצם שנים הוא התפלל על זה. הם הראו כן תמהו, מאיפה קיבלת את זה? שנים הוא התפלל, הוא סיפר לי. שנים הוא התפלל, כמה תפילות הוא זרק על זה. זה הקושי, למה התפילה הוא ככה בצריך חיזוק? כשאדם בונה הוא רואה, זז פה משהו, הנה זז עוד שלב, זז עוד שלב. תפילה, אתה לא רואה את כל זה, זה קשה. ולפעמים בכלל, סוחטים מאדם תפילות כי רוצים ממנו עבור דבר מסוים, והוא אפילו לא מודע לזה. וזה בוודאי עושה, זה בוודאי יוצר פה קושי. אבל תפילות רבותיי, יש כל מיני סוגי תפילות. הגמרא מספרת על הכהן הגדול. הכהן הגדול שהיה נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. ביום הקדוש והנורא הזה, מה מתפלל הכהן הגדול? מה יש לו להתפלל, ריבונו של עולם? מה הוא כבר מתפלל, אתם חושבים, הכהן הגדול? מה הוא מתפלל? בין שאר התפילות שלו, מתפלל שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. מה יש? מה יכולים להתפלל עוברי דרכים, אומר רש"י הקדוש? יכולים לבקש שיפסק הגשם. למה? כי בדיוק ירד מהתחנה, בדרך לבית הוא יכול להירטב, הוא עשה חשבון שלא ירד גשם ולא מטריה, והוא נרטב, יכול לבקש שלא ירד גשם. והחבר שלו יבקש מהבית לתחנה, והשלישי יבקש מהבית לבית לתפילה, והרביעי מהבית לשוק, וככה לא ירד אף פעם גשם. אז הכהן הגדול, בשביל לנטרל את זה, הוא צריך ביום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, הוא צריך לבקש על גשם. אין לו מה לבקש כרגע. הוא נכנס לכזה מקום קדוש, שרק הוא יכול להיכנס ביום הקדוש, בזמן, בעיתוי הזה המסוים. יש לו זמן קצר, והכל ביראה נוראית. במקום כזה, בקודש הקודשים, הוא צריך לבקש שלא ייפסק הגשם בגלל עוברי דרכים. עד כדי כך יכולים להחשיב את עוברי הדרכים. אבל הרב אלישיב שליטה מחדש דבר עוד יותר נורא. הוא אומר, לא מדובר פה הרי ברשעים שלא רוצים שירד גשם. אז מה מדובר כאן? אדם מתפלל שלא ירד גשם, לא יכול להיות. אלא אדם נאנח הנחה. פתאום הוא נרתם, ההנחה הזאת שנאנחת יכולה לעצור את הגשמים. ואת זה צריך הכהן הגדול לבטל ביום הכיפורים. שאם מישהו ישמיע הנחה, שזה לא יעצור את הגשמים. מה יכולה להיחשב בשמיים הנחה של יהודי? אבל זה לא רק זה, זה הרבה יותר. הרי אדם שהרג בשוגג, לאן הוא הולך? הוא מתחיל לברוח. הוא הרג בשוגג, אז משפחת ההרוג יכולה לפגוע בו. זה נקרא גואלי אדם. הם רוצים לפגוע בו. הם רצים אחריו, הוא מתחיל לברוח ולרוץ, לאן הוא נס? להרי מקלט הוא בורח. במנוסה שלו יש ציוני דרך. ברגע שהוא הגיע להרי מקלט, גמרנו, אי אפשר לפגוע בו יותר. שם הוא יושב ושם הוא יישאר עד שהכהן הגדול ימות. מה הוא יכול לעשות? להתפלל שהכהן הגדול ימות. וכיוון שהתפילות שלו יכולות להישמע בשמיים, אמא של הכהן הגדול רצה להרי מקלט, ומספקת לגולים, להרי מקלט, אלה שהרגו בשוגג, מספקת להם ביגוד ואוכל, כדי שלא יתפללו על הבן שלה שימות. תפילה של אדם שהרג בשוגג, שמתפלל הכהן הגדול, מה הכהן הגדול השם? אבל הוא רוצה להשתחרר. ברגע שהכהן הגדול ימות, הוא משוחרר מהרי מקלט, ואי אפשר לפגוע בו יותר. אז התפילות שלו יכולות להיענות בשמיים, ובעבור זה אמא של הכהן הגדול חוששת לזה, והיא הולכת מספקת לגולים אוכל, ביגוד, תהיו רגועים, אל תתפללו על הבן שלי. מפחיד, מה זה כוח של תפילה של יהודי? ואדם חושב, מי בכלל מסתכל עליי? אולי אני צריך להתפלל 20 שעות, 30 שעות? בכלל זה חשוב התפילות? היה באחד, בא פעם אחת את יהודי אצל החפץ חיים, אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות, אין לי פרנסה. למה אין לך פרנסה? אומר, תראה, בזמן המלחמה התפרנסתי מאוד מאוד יפה. מה קרה? בזמן המלחמה, כבוד הרב, היה לי טוב, היה נפלא. למה? אנשים קנו את החיטה, איך שהחיטה הייתה, עם חול ולכלוך, הכל קנו. עכשיו, עושים לי בדיקות, מנקים לי את זה מהלכלוך, מה נשאר לי כבר? קושי אני חי. קושי יש לי פרנסה. אמר לו חפץ חיים, תקשיב מה אתה אומר. בזמן מלחמה קנו את החיטה עם כל הלכלוך. לא עשו בררה, לא הייתה פה סלקציה, קנו את הכל כמו שהוא. אומר החפץ חיים, אנחנו בזמן מלחמה, עכשיו קונים את הכל למעלה, לוקחים את התפילות, קונים את הכל למעלה, קונים את כל התפילות, עם הלכלוך והבלבולים קונים את הכל. עכשיו בזמן מלחמה קונים את הכל. אדם נופל בדעתו, אומר, מי אומר שבכלל שומעים אותי, מי אומר שבכלל מתייחסים אליי, מי אמר בכלל? ובכלל, כמה זמן להתפלל? כמה זמן להתפלל? אז אנחנו, איבל, כמה שקיבלנו מרבי נתן, רבותיי, רבי נתן, נסיפר לכם שיעור שעבר, נכון, אמרת לכם על רבי נתן, שהוא היה מתפלל על נער בוג, שעות על גבי שעות. אחרי שערב שבת שמע את רבי נחמן ברסלב, הוא שמע אותו, הוא היה הולך לנער בוג, ושם היה שר את השיר הנפלאה. בברסלב בוער אש, אבער אותה בליבי. בברסלב בוער אש, אבער אותה בליבי. בברסלב בוער אש, אבער אותה בליבי. היי בברסלב בוער אש, אבער אותה בליבי. היי 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 רבי נתן, עד הבוקר שם היה שר, שר בוכה וצועק עד הבוקר רבי נתן. אבל אנחנו אין לנו כוח, רבי נתן, מה יהיה איתנו? היי רבי נתן, אתה יודע מה עובר עלינו? אז מה רוצים מאיתנו? אז אנחנו יודעים רבותיי, שהתיקון הכי גדול שקיבלנו מרבנו, התיקון הכי גדול, זה לדבר שעה להשם יתברך. לספר לו שעה ביום כל מה שנעשה איתנו. להודות ולספר ולבקש ולהתחנן ולעשות חשבון נפש ולצעוק ולשיר הכל. אי אפשר להגיד לך מה לעשות בדיוק היום, כי היום אתה רוצה לשיר. מחר אתה רוצה לבכות, אנחנו לא יודעים מה עובר עליך. כל יום זה סיפור אחר, כל יום זה מצב הרוח אחר. אבל בין השאר תספר להשם מה שנעשה איתך, בין השאר גם תתוודא ותעשה חשבון נפש, שיש דין למטה, אין דין למעלה, הכל רוצים. שעה זה תיקון בפני עצמו. שעה זה מתיקוני הברית הגדולים ביותר שקיימים עלי אדמות. מי אומר את זה? רבי נחמן מברסלב שלמד תורה ביגיעה גדולה. רבי נחמן מברסלב שהתענה והסתגף, ששבר קרח וטבל, שהיה מתענה, שהיה עוסק בתפילה יום ולילה, שעשה כל כך הרבה דברים, את הכל הוא עשה, הוא אמר רבותיי, שעה לדבר להשם עולה על הכל. זה לא אחד שהסתכל בספרים, אמרתי, ראיתי בספרים האלה, כך, בספרים האלה, כך, אני אשמע אחי, יש לי את הצטובה שלך, שעה כל יום. וצדיק הזה שעשה את הכל, אמר לך התיקון הזה, עולה על הכל התיקונים. אבל מעבר לזה, הדגשנו כבר, שאותו רבי נתן, שהיה מתבודד שעות על גבי שעות, שהיה יום אחד, שהיה בלחץ נוראי, נעמד את המזוזה ואמר לרבי נחמן טולצ'ין, תיקח, תסתכל על השעון 5 דקות. 5 דקות דיבר להשם, כי הוא ידע שאותו יום לא יכול לדבר להשם יותר. אין לו זמן, היום מבולבל והכל רץ, ערב שבת זה היה. 5 דקות הוא נעמד לשעון, אחרי 5 דקות האלו, שהוא דיבר להשם, הוא אמר, 5 הדקות הגדולות שלי, למה? כי היום זה חשוב מאוד 5 דקות הגדולות האלו. 5 הדקות הגדולות שלי. הוא שמח מאוד כמוצא של עליו על 5 דקות. לא להתבלבל. נכון, השעה זה תיקון מיוחד בפני עצמו, גם 5 דקות זה תיקון בפני עצמו גדול מאוד. למה? כשאתה בא לדבר להשם, יבואו לסגור לך את הפה. מי? הסיטרא אחרא, לא ייתנו לך לדבר להשם. למה? לדבר להשם, אתה הולך ליצור קשר עם השם. אתה מדבר להשם, אתה יוצר קשר עם השם יתברך, נכון? ותמיד מה זה קשר? קשר זה תמיד אהבה. רק השאלה את מי אתה אוהב. קשר זה אהבה. קשר זה מידת יסוד. מידת היסוד נקראת קשר. קשר זה קשר של אהבה, השאלה את מי אתה אוהב. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ואת הקדושה, או אתה אוהב את השטויות וכל וכיוצא בהם, שאין צורך לפרט. כמה שאדם יוצר יותר קשר עם השם יתברך, מתחדש ומתחזק הקשר אהבה אל השם, והקשר של אהבה לשטויות הולך ודועך. זאת אומרת, אתה מדבר להשם, אתה מחדש את הקשר, אתה לא מחכה רק ליום הכיפורים בשעת נעילה לדבר אליו, אתה גם מדבר בכל יום, כי בכל יום אתה מחדש את הקשר. וחידוש הקשר, זה בעצמו תיקון הברית, כי מה זה ברית? ברית זה קשר, נכרתה ברית בין הקדוש ברוך הוא. גם הברית זה קלקול הקשר. תיקון הברית זה תיקון הקשר. אתה מדבר להשם, אתה מחזק את הקשר. מחזק את הקשר, נתקן הברית. ולכן אומר הפסוק, בריתי נאמנת לו. למה? כי הברית ואמונה זה דבר אחד. תיקנת את הקשר, התחזקה אמונה, וזה תיקון הברית בעצמו. לכן יפריעו לך לדבר להשם. ולכן גם 5 דקות זה תיקון גדול. אבל השאלה באיזה אופן לעשות? אומר המדרש שיעקב אינו התפלל, הצילני נע מיד אחי מיד עשיו, מה יש? תגיד הצילני, מה הצימן? אנחנו לא יודעים שיש לך בעיות עם אחיך עשיו, יודעים, אתה מסוכסך עם עשיו. הצילני, זהו, עזור לי, הציל אותי. לא, הצילני נע מיד אחי מיד עשיו. למה? כי היה איזה אחד, אומר המדרש, שהלך במדבר, והתפלל שכבר היה לו קשה ללכת, והוא רצה חמור, נרכב עליו, אבל לא, הוא אמר, תנו לי חמור, רצה לי, נרכב על החמור, תנו לי חמור. בדיוק עבר שם איזה אחד, שהייתה לו אתון, שהמליא את העיר, חמור קטן. אז הוא, איכשהו עבר לידו, לקח את העיר שלא שם לו על הראש. ביקש חמור לרכב, קיבל חמור שרכב לו על הראש. כי הוא לא פרט. אתה צריך לפרט, חמור לרכב עליו, אחרת תשים לך עיר על הראש. צריך לפרט, להסביר מה אתה רוצה. כי סך הכל רוצים באמת לתת, רוצים. שאדם לא יהיה לו טעויות, שאולי פה מישהו לא רוצה לתת. צריך להבין רבותיי, צריך להכניס בראש את הנקודה הזאת, להפנים אותה שדיברנו עליה. אדם חושב לעצמו, אולי בגלל השטויות שעשיתי, וקלקלתי ופגמתי, לא ייתנו לי. וגם אם לא ייתנו לי, הם צודקים, רק אין לי כוח לזה. אז תקשיבו טוב אותי. הרחמים של השם מתברך, יותר גדולים מהשטויות שעשינו אי פעם. הרחמים של השם מתברך, מנצחים את השטויות שעשינו. אם ניקח את השטויות שעשינו, ואת הרחמי השם, ונעשה ממנצח, שרירים ממנצח, הרחמים מנצחים. אני נרס לו בראש, מה יכול להיות שמישהו יסתכל עליי? לא מסתכלים. הרחמים של השם מתברך יותר גדולים. הם אינסופיים, הם מנצחים את השטויות שעשינו, שאנחנו גם לא רוצים לעשות אותם יותר חס שלום. הם מנצחים אותם. רק השאלה איך אדם מתפלל, אם הוא מאמין בזה. כמו שהחפץ חיים היה מתפלל, ריבונו של עולם. כל כך הרבה פעמים ריחמת עליי, רחם עליי גם הפעם. זה לא לתפילה שאדם צריך להתפלל. כל כך הרבה פעמים ריחמת עליי, רחם עליי גם הפעם. היה צדיק גדול, אני מחם עצום, קראו לאהבה, אברהם סקי עליו שלום. הוא, הגלו אותו לסיביר. והגלו אותו לסיביר, היה פחד נוראי, כי הוא היה אדם חלוש מאוד. וגם ביגוד לא היה לו, לא היה לו ביגוד. ביגוד חם לא היה לו. ובסיביר, יש מזג אוויר לפעמים גם מינוס 30, מינוס 40 יכול להגיע, השם ירחם. ושם בסיביר, הבולשיביקים, הסתניים האלו, הם עשו, הם הורידו להם את הנעליים ואת הגרביים, נתנו להם לרוץ בערבות הטונדרה שם בסיביר יחפים. אנשים שם נפטרו. נפטרו מתחלואים, דלקת פרקים, דלקת לאות, הסתבכו ונפטרו גם כן. אז הוא ראה במצב שלו, במצב שהוא נמצא, הוא הולך לסיביר, השם ישמור. אז הוא אמר, התפלל השם הריבונו של עולם. אתה אמרת, גילית על ידי חז"ל הקדושים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה פירוש? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה ביד האדם. אבל לא רק זה, גם צינים ופחים ביד האדם. גם להצטנן זה ביד האדם. אדם צריך להתלבש טוב ולא להצטנן. אדם מצווה להתלבש טוב ולא להצטנן. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים וחוץ מצינים ופחים. כי אדם יכול ללך בקור ויגיד, אני הכל בידי שמיים. לא, אתה צריך להתלבש טוב, צריך להשתדל להתלבש טוב, לשמור על החום של הגוף שלך. אז אומר הרב אמונסקי, תפעיל השם בריבון השלום. אתה אמרת הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, חוץ מצינים ופחים. אז אני מצווה להתלבש בגדים טובים כדי לשמור חום הגוף. עכשיו אין לי הרי בגדים טובים. אין לי. אז אני לא מצווה, אז עוד פעם, אז אם כן, עוד פעם, הכל בידי שמיים. אז עכשיו, בידך לשמור אותי. אז אני מבקש שתשמור אותי. 3 שנים שהוא היה בסיביר, לא היה חולה פעם אחת. פעם אחת הוא לא חלה. אדם חלוש כמוהו הרי מראש, זה נועד לתחלואים. 3 שנים הוא לא חלה, למה הוא ביקש? ריבונו של עולם, זה כבר לא בידי, זה בידך. תשמור עליי. זה הכל, הסברת את עצמך, תקבל. אתה מסביר טוב טוב את עצמך, אתה מעורר רחמים עצומים, ואתה מבטל כתרוגים. זה בעצם הכוונה שרבנו רצה, שנסביר את עצמנו. אדם צריך להבין, אתה להבין מה רוצים מאיתנו פה. וגם אתה מרגיש שלא אין לי סיכוי שיתנו, אז תגיד, בוא נשא עולם, אם לא למעני, אז למענך, כי אתה הרי לא, כואב לך ויש לך צער שאתה לא נותן לי את זה. צריך להאמין רבותיי, לא לבוא עם רגשי נחיתות להאמין, כי יש בו חוי שלך צער שאתה לא נותן לי את הדבר הזה, אני יודע. אז אם לא למעני, עשה למענך. עשה למענך אם לא למעננו. עשה למענך אם לא למעננו. דם, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעורר רחמים. אבל כל הזמן צריך להכניס לראש רבותיי את הנקודה הזאת הנוראית. אנחנו לא בנים מאומצים. אנחנו לא בנים מאומצים, רבותיי, תקשיבו טוב. בן מאומץ, באיזשהו שלב שהוא מתוודע לזה שהוא בן מאומץ, מתחיל לשקול אם הוא יכול לבקש מאבא או לא, מההורים או לא. זה הורים מאומצים שלו, הורים מאמצים. אולי עברתי את הגבול, לא הגזמתי. אבל זה בן ביולוגי, זה ההורים שלי. אם לא יכולים לתת, תגידו, לא יכולים לתת. אין לי מה לבייש, אני יכול לבקש. בפרט אם האבא הוא כזה אבא שיש לו הכל, והכל יכול, הכל יכול לתת. אך יש לו חשבונות אם כדאי לתת או לא. אבל אין לו מוגבלות אם לתת או לא, אין פה הגבלה. ולך גם אין הגבלה לבקש, כי אתה לא בן מאומץ. צריך להכניס לראש, אנחנו לא בנים מאומצים. אנחנו לא מאומצים, אנחנו בנים אמיתיים. צריך להאמין שרוצים לתת לנו. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא מאומצים, אנחנו בנים אמיתיים. ודאי רוצה לשמוע אותנו. השמיעני קולך, כי קולך ערב. אנחנו בנים אמיתיים של הקדוש ברוך הוא. וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אנחנו עוברים פה. מה 2,000 שנה עם ישראל עבר. מה לא יודע באיזה מתח חיים אנחנו חיים פה? באיזה לחצים נפשיים אנחנו חיים פה? לא, לחינם של הרד המנח מסלם שיגלה לנו. רבותיי, צריך לשחרר את הלחצים האלה, ספר לה שם יתברך את הכל. זה ריפוי הנפש? אתה סולל בונה? אתה ממשיך לך עצמך אישות? אתה מגיע את קודת חן שלך? אתה זוכה סייד ישמעיה? אתה ממשיך לעצמך דרכים נפלאות שלא חלמת? כשאדם בא עם המחשמה הלך הזה, אז הוא יבקש את הכל. הוא יבקש. ואם הוא לא יכול לבקש, אז הוא יקרה מה שדוד המלך היה עושה, כשלא יכול היה לדבר, היה נאנח. אך, אך, עד שזה נפתח מלמעלה, נפתח. עד שיפתח. מהנחות גם כן נפתח. גם הנחות הן נוראיות למעלה. בפרט שאדם נאנח שהוא רוצה קרבת אלוקים, ואיך איפה אני נראה, איפה אני נפלתי, איפה אני נמצא. ריבונו של עולם. רב נחמן מסלב רבותיי, שדיבר לדבר להשם, שגילנו את העצה הנוראית לדבר להשם, ושרבי נתן שמע ממנו את זה פעם ראשונה, הוא לא ידע, הוא התרגש בצורה נוראית, מה יש? עכשיו כל בעיה נספר להשם. את זה הבעל דבר רוצה לגנוב לנו. אנחנו ששמענו את זה, רוצים לגנוב לנו את זה. כן, כי יש פה עצה אדירה, שהיא בעצמה תיקון הברית נוראי. ושמתחילים מאה שעורים צריך לשמוע ולחדש ולדבר על העצה הזאת, כי המנח מסלב לא גילה את זה. הוא רק חידש מה תמון בזה. הוא חידש כמה אנחנו צריכים לזה ולא נוכל בלעדי זה. כי כאדם צובר, צובר, צובר מרירויות. צובר, צובר, צובר. או שהוא ילך לפסיכולוג, או שהוא יתפוצץ. הוא צריך לפרוק את זה באיזשהו מקום. אבל אם יש לו דעת, הוא פורק את זה במשרד הראשי. שם הוא פורק את המטענים. במשרדים הראשיים, שם אתה גם בן פורק, והוא אותה הזדמנות גם כן נטען. במה אתה נטען? בשמחה וסיעת דשמיה. אתה לא סתם פורק. אתה פורק ונטען. נטען ופורק. אם אדם יודע איפה לפנות, איפה לשים את כל המטענים האלו, הוא לא יתפוצץ, כי אחרת אנשים נשים צוברים, 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 ויום אחד בום, מתפוצץ. מה קרה? זה קפיץ. הקפיץ גם כן, תמתח אותו יותר מדי, יאבד את האלסטיות שלו, הקפיץ. לכל דבר יש גבול. גם אדם סך הכל יש לו גבול לכל דבר. אחרי שאדם כל יום מספר לשם יתברך, הוא לא צובר מטענים שליליים. הוא לא צריך להתפוצץ. הוא מספר את הכל להשם. כי כל אחד מאיתנו עובר הרבה הרבה בלבולים. והנפשות מאוד מאוד חלושות. הדור שלנו מיוחד. בדינמיקת חיים נוראית. הכל פורץ ממהירות ויוצר פה לחצים נוראים. שזה בא רב נחמן ברסלב עם העצה הנוראית שלו, ספר את הכל להשם, תפרוק את הלחצים האלה, שחרר אותם, שחרר את המורסות האלו, חדש את הקשר, תמשיך עליך סייעתא דשמיא, תגיד בו שלום, כל כך הרבה פעמים ריחמת עליי, אחרי מה גם הפעם, אנחנו לא בנים מאומצים, ודאי ודאי אנחנו נזכה סייעתא דשמיא, ודאי גם ברוך איתנו שיהיה סייעתא דשמיא, ודאי יימשכו פה ישועות, ודאי יהיו פה ישועות גדולות, וכל הרווקים והרווקות יזכו זיווגים הגונים, ויצח פנסה פנסה בשפע, ויצח בריאות איתנה, ויצח ישועות ישועות גדולות, ויצח סייעתא דשמיא מיוחדת, ותיקון השלם, ליד משיח צדקנו ורבי אמן אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.